ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מסוף דף למד ח' עמוד א'. הנושא כתבנו בשוליים מומין שבעין. אנחנו ממשיכים עם משניות שמתארות מומין שעליהם ניתן לשחוט את הבחור כבחור בעל מום, בעל מום קבוע. המשנה, הריס של עין שניקב, שנפגם, שנסדק. בשיעור הקודם התייחסנו למומים כאלו באוזן. גם פה בעניין העין אנחנו רואים בעיות מומים כמו נקב, פגם וסדק. ובשיעור הקודם הזכרנו שההבדל בין פגם וסדק, שבפגם יש חיסרון, נחסר מהבשר עצמו, ונסדק זה סדק בלי חיסרון. מה זה ריס? הגמרא תתייחס לזה מיד בהמשך בגמרא. הרי ואינו דק, תבלול, חילזון, נחש ועיניו. שוב רשימה של דברים שלמען האמת בלימוד נגיד האופטימלי היה טוב עם היה לנו ציורים ותיאורים חזותיים כדי להפיק התועלת המרבי בדברים האלו, אבל אנחנו נסתפק בפירוש על בסיס מה שאנחנו נראה ברש"י. רש"י מוסיף מדי פעם מילים לועזיות כדי לתאר על מה מדובר. כאן היה רשימה של דברים. דק זה קרום בשחור העיניים, תבלול רש"י אומר שזה יתפרש אחר כך, יתפרש בגמרא אחר כך. חילזון, נחש, רש"י מביא מילה לועזי על חילזון, חולי, שנקרא, הוא מביא את המילה הזאת, ונחש יבואר בגמרא. עיניו, על זה גם כן רש"י מביא מילה לועזית. איזה הוא תבלול? תשובה, לבן הפוסק בסירה ונכנס בשחור. אז רואים מלבן העין מין פס שנכנס בסירה. מה זה סירה? סירה? סירה זה חלק השחור שסביב האישון, ואותו לבן שאמרנו הוא נכנס פנימה עד לאישון. עכשיו ניקח אותו רעיון אבל ההפך, שחור נכנס בלבן אינו מום. יש כלל שאין מומין בלבן, עד כדי כך שמבחינת הגדרות הלכתיות אנחנו נראה פה ברש"י שהלבן אינו נחשב עין אלא שומן העין. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' בפתיחת הגמרא. מי הריס? המשנה אמרה שאותו חלק מהעין שניקב, נפגם, נסדק, אבי מום. אז מה זה הריס? אמרה פאפה, תורה ברה דעינה. אופן מילולי, רש"י מביא שורה חיצונה של עין, אבל מה זה באמת? רש"י אומר, היינו בבת עין, והכוונה, האפאף של העין, המכסה את העין. אז החלק הזה שמכסה את העין, אם ניקב, נסדק, או נפגם, מהווה מום, מום קבוע שעליו אפשר לשחוט את הבחור מחוץ לבית המקדש. דק תבלול, תנו רבנן, דק משוקע, הרי זה מום. צף אינו מום. רשי בשורה השנייה, דק משוקע, דק המשקע את העין, הרי זה מום. רשי אגב על המשנה הביא מילה לועזית בעניין הדק, והמילה הזאת משמעו מחלת עין שיש בו קרום. בכל אופן, אנחנו נמשיך כעת עם קושיה ועתה נעיפה. יש ביתה שאומרת שמשוקע אינו מום וצף מום. תשובה ראשונה, לא, כאשר בשחור בלבן. שואלת הגמרא, ואין מומין בלבן. הזכרנו את זה בעמוד א' דרך הרשי, ורשי כמובן לקח את זה מכאן, שאין מומין בלבן, אז איך אתה מנסה ליישב את הסתירה בבריתות על סמך כך שבלבן הוא אחד מהאפשרויות בזמן למום, בזמן שבלבן אין מומין. אלא תשובה השנייה, ליישב את הבריתות, בדק לבן, בדק שחור, תלוי בצבע אותו דק. ואנחנו שוב פעם מזכירים מה שרשי על המשנה אמר, שזה עניין של איזושהי קרום שנוצר על השחור של עין. אז אם זה דק לבן, אז אחד מהבריתות תקפות, ואם זה דק שחור, אז הבריתה השנייה תקפה. דיאמר רבא בר בר חנה, סחני רבי יושיה, רבי יושיה דמין אושה. רבי יושיה הסביר לרבא, דק שחור משוקע, הרי זה מום. צף אינו מום. דק לבן משוקע אינו מום. צף הרי זה מום. ובכך אפשר להבין את שתי הבריתות. הבריתה הראשונה שאמרה דק משוקע הרי זה מום, אנחנו מתארים דק שחור. הבריתה השנייה שדק שצף נחשב מום, זה מדובר בדק לבן. וסימנך ברקה, רשי כותב שורה רביעית, וסימנך ברקה, רשי מביא מילה לועזית שמשמעו כתם בעין, דהווי לבן וצף והווי מום. זה המציאות של ברקה. אחלמי, סימן זה יהי לך בדק ולבן וצף הווי מום. אז כמו ש בגמרא הבינו מה זה ברקה, והוא עניין של איזו כתם לבן שצף, אותו דבר בעניין הדק, בזמן שהוא צף הוא נחשב מום. חילזון נחש ועיניו, איבא אלוהו. חילזון הוא נחש, האם זה בעצם דבר אחד? או דומה, חילזון או נחש, שהם שני דברים. תשובה, תשמע, וסימנו את זה כתשובה ארוכה, וגם הנושא כעת הוא בירור אחד קטן לחילזון נחש, האם הם שני דברים או דבר אחד. אז נראה התשובה. תשמע, דיאמר רבא בר חנה, סח לי רבי יונתן בן אלעזר, לפני כן ראינו רבא בר חנה אומר ש סופר לו על ידי רבי יושיה בעניין הדק, והנה רבא בר חנה מסבר שרבי יונתן בן אלעזר מסביר לו העניינים האלו של החילזון נחש. אז הוא אומר, רבי יונתן הזה מספר כך, זקן אחד היה בשכונתנו שהוא כהן, ורבי שומן בן יוסי בן לקוניה שמו, הוא מימי לא עברתי לפניו, בגלל שהוא היה גדול הדור. פעם אחת עברתי לפניו, אמר לי שב בני שב, חילזון זה מום קבוע הוא לשחוט עליו, וזהו נחש שאמרו חכמים. אז רואים שחילזון ונחש חד הוא, כמו אפשרות א' בשאלה שלנו. ואף הפי שאמרו אין אדם רואה מומין לעצמו, אדם לא יכול לפסוק על מום של בכור שיש ברשותו שהוא שלו, אבל מורה הלכה לתלמידים ותלמידים רואים. שואלת רמרה, איני האם באמת כך? אנחנו מה תיארנו עכשיו? תיארנו אדם כהן שמחזיק בבחור ויש בו מום שצריך פסיקה, הוא לא יכול לפסוק על המום שבבחור שלו, אלא הוא יכול ללמד לתלמידים דיני מומין. ואחד ומה שמלמד נוגע לאותו מום שיש בבחור שברשותו, והם התלמידים יפסקו על המום. על זה אנחנו שואלים, איני האם זה באמת כך? ואמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, כל תלמיד חכם שמורה הלכה הוא בא, אם קודם מעשה אמרה שומעים, לא, אם הוא אמר פסק דין בשום דבר, בכל דבר הוא אמר פסק הלכה לפני שהיה נוגע למעשה, דהיינו קודם שבא מעשה לידו, בסדר, אחר כך שבא מעשה לידו, אז הפסק דין שהוא לימד יכול להיות תקף למעשה שכעת הגיע. ואם לאו, אם מדובר במעשה שבא לידו ועקב המעשה הוא מלמד את ההלכה, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה, כי בשביל המעשה הוא אמר. ופה למשל, אם הכהן הזה כבר מחזיק בבחור והוא מלמד הלכות הנוגעות למום שבאותו בחור, זה דוגמה של המעשה הקדים את ההוראה ולא שומעים לזה. רש"י כותב, אין שומעים לו, זה בשביל המעשה אומרה. והכה מן צייט לי במאי דאמר דמום קבוע הוא, הגמר עונה, מה קרה פה? איהו נמי, ההוראה הדובר כאן, מורה ובא הווה מעיקר, הוא אמר את זה מוקדם, הוא אמר את זה לפני שהבחור הגיע לידו. ולכן, למרות שאין אדם רואה מומים של הבחור שלו, אותו הוראה שהוא הורה מוקדם יותר לתלמידים שנוגע למום החדש הזה, למעשה החדש שבא כעת לידינו, הם יכולים להורות עליו. איזה הוא תבלול? תשובה, לבן הפוסק בסירה, כך ראינו במשנה. מתניתן מני, המשנה שבו כתוב שאין מום בלבן, מי זה? מי התנא שעומד מאחורי זה? רב יוסי דתניא, לבן ונכנס בשחור של העין, שחור ונכנס בלבן, הרי זה מום, דברי רבי מאיר. זה לא המשנה שלנו, כי אנחנו רואים ששחור שנכנס בלבן זה כן עכשיו מום. רבי יוסי אומר, לבן ונכנס בשחור הרי זה מום, שחור ונכנס בלבן אינו מום, שאין מומין בלבן. אמר רב, אמר רב, מה הייתה עם דרבי יוסי? למה זה כל כך פשוט בנוגע ללבן שאין מומין בלבן? על סמך מה זה נאמר? דכתיב יצא מחלב עינימו, תאובה דעינה איקרי, הלבן נקרא חלב עינימו, החלב של העין, עיני בו סתמה לא עיקרי. זה לא נקרא עין. ולכן התורה שמתארת מומין, היא מתארת מום יכול להיות בעין, לא בלבן, לא במה שלא נקרא עין, לא בלבן שבעין. ורבי מאיר, מה הייתה מה? הרי רבי מאיר מתייחס ללבן כמו שהוא מתייחס לשחור. אמר רבה, מה לשון תבלול? דבר המבלבל את העיניים. רש"י כותב, דבר המבלבל שפוסק הסירה ומערב השחור לבן, כל איכי דבר הווי מבלבל. משנה, אנחנו ממשיכים במומים שבעין, ובצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא המשך של מומים שבעין ודרכים לבדוק אם הם באמת מומים. המשנה, חברבר והמים, הקבועים, אם התופעות הם קבועים הם מומים. רש"י למעלה על המשנה, חברבר חולי הוא שיש כמין טיפין לבנות בעין, הקבועים התרוויו כאי החברבר והמים. המשנה מפרטת עכשיו, תשימו לב איך שאנחנו סימנו עם פסים. המשנה פה שואלת איזו חברבר הקבוע, ובהמשך עוד פס אתם רואים אילו הן מים הקבועים. המשנה ממשיכה, איזו חברבר הקבוע? כל ששהה 80 יום. רבי חנניה בן אנטיגנוס אמר, בודקים אותו 3 פעמים בתוך 80 יום. ואנחנו נראה בגמרא שאותם 80 יום מחולקים ל3 חלקים, 27 ימים בערך, כל 27 ימים בערך במשך 80 יום. רש"י כותב, בודקים ג' פעמים בתוך 80 יום, ואם לא בדקו הוא, אף על פי שנמצא שם החברבר ביום 80, לא הבימו, דשמה בינתיים הלך לו וחזר, שכן דרכו. אנחנו נתייחס לעוד דיבור מתחיל ברש"י, מים, רש"י כותב, דרכו שעיניו נוטפות מים. נמשיך כעת במשנה, ואלו הן מים הקבועים. במילים אחרות, איך נוכל לדעת אם הם מים קבועים או עוברים? הגמרא, המשנה מפרטת שלושה מקרים, ושלושתם קשורים לעניין אכילת עשבים, ושלושתם אינם מראים שמדובר במים קבועים. רק המבדק הרביעית שהופיע בהמשך המשנה יכול להכריע אם מדובר במים קבועים או לא. אז המשנה ממשיכה, אכל לך ויבש של גשמים. הכוונה פה הוא אכל את העשבים האלו, לך ויבש ביחד. לך ויבש, אגב, מה זה גשמים? גשמים, מדובר בשדה שההשקיה שלו הוא דרך גשם. תהיינו, קוראים לזה גם שדה בית הבעל. זה הכוונה גשמים. לך מתייחס לעשבים שצמחו בניסן. יבש מתייחס לעשבים שצמחו בתשרי. אם הוא הכיל את הבהמה עשבים כאלו לשם רפואה, הוא לא נחשב. מה עוד לא נחשב? לח ויבש של שלחים. מה זה שלחים? זה שדה בית השלחים, דיינו שדה שמשקים אותו ידני, צריכים להשקות אותו. אכל היבש ואחר כך הלך, כלומר לא כמו שני הדוגמות הראשונות שהוא אכל, הכיל את הבהמה, את אותם עשבים ביחד, אלא קודם יבש ואחר כך לך, אינו מום. זה לא דרך כדי לרפות את המום. ואם רואים שהבהמה לא נרפאה למרות שעשית אחד מהדרכים האלו, זה לא אומר לנו כלום עד שיאכל היבש אחר הלך. רק אז אפשר להגיד שאם אכלת את הבהמה קודם הלך ואחר כך היבש, דהיינו מה שהמשנה אומרת, אכל היבש אחר הלך, היבש אחר הלך, רק אז זה נחשב דרך רפואתו. ואם לא נתרפא, אז אפשר לומר שמדובר פה במום. פה בסיום המשנה לא היה איזו הבחנה בין שדה בית השלחין או בית הבעל, כך משמע. אז משמע, אני לא אומר שזה הפירוש, אלא המשמעות הוא שאכילת היבש אחר לך, דיינו קודם לך, קודם עשבים לכים אחר כך יבשים, בין אם מדובר בשדה בית הבעל או שדה בית השלחין, אם הוא אכל, הבהמה אכל לך ואכל יבש, זה נחשב רפואה, ואם בכל זאת נשאר, אז אבי מום. הגמרא, מתניתין מני. המשנה שקבע שחברבר קבוע, זה מה שנמצא במשך 80 יום, רבי יהודה היא, דתניא, חברבר קבוע, 40 יום, ומים קבועים 80 יום, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אמר חברבר קבוע 80 יום, זה כמו משנתנו. ואלו הם מים קבועים, אכל לך ויבש של בית הבעל, ולא לך ויבש של בית השלחים, או שאכל יבש ואחר כך אכל הלך של בית הבעל, אין זה מום עד שיוכל יבש אחר הלך וישנו 3 חודשים, כלומר במשך 3 חודשים. הגמרא שואלת, והענן תרוויו תניני. אנחנו במשנה שלנו למדנו שניהם. מה הכוונה? אכל לך ויבש של גשמים, לך ויבש של בית השלחים. ובברייתא שקראנו היה משמע שלא בשניהם נחשב רפואה. רק לחדד את הבעיה בברייתא שבו קבענו שהמשנה הוא אליבא דרבי יהודה, דרך התיאור של שיטת רבי יהודה בחרבר, שחרבר קבוע זה 80 יום, אז זיהינו שהמשנה שלנו שגם הזכיר בעניין החרבר קבוע 80 יום, זה אליבא דרבי יהודה. ואותו רבי יהודה ממשיך לומר שבעניין המים הקבועים אם אוכלים לח ואחר כך יבש של שדה בית הבעל, משמע ששדה בית הבעל לחוד הוא נחשב רפואה בעניין המים הקבועים. אבל המשמעות של המשנה שלנו שהוא אליבא די רב יהודה, משמע שאין הבחנה בין בית הבעל או שנקרא בית של גשמים לזה של אנחנו משקים בית השלחים. זה השאלה. הגמרא עונה, חיסורי מחסר ואחי קטני. המשנה שלנו היא שמיעה בלשון מקוצר, וכך יש להבין אותו. אכל לך ויבש של גשמים והבהמה לא נתרפאה, הרי זה מום. בית השלחין אינו מום. זאת אומרת, אכילת הסבים לך ואחר כך יבש של בית השלחין, זה לא קובע, זה לא נחשב רפואה, ולכן זה לא מום. ודגשמים נמי, שאמרנו שאפשר לקבוע דברים על פי השדה שהושקע ידי גשמים, אנחנו מכנים שדה בית הבעל, אכל יבש ואחר כך לך ואחר כך אכל לך, אינו מום. עד שיוכל יבש אחר הלך. אז בסופו של דבר כך יש להבין את המשנה, וזה תואם למה שראינו בברייתא, שקודם כל צריכים להתמקד בשדה בית הבעל, וגם שם סדר אכילת העשבים נחשב, דהיינו קודם לך ואחר כך יבש. וכל זה אמרנו במשך שלושה חודשים, וישנו או וישנו שלושה חודשים. הגמר שואלת, איני ואמר רב עידי בר אבין, אמר רב יצר בר אשיין, אדר וניסן לך, אלו ותשרי יבש. אז הזכרנו פה ארבעה חודשים, שהדרך הרפואה זה לאכול את הלך משך חודשי אדר וניסן, והיבש משך חודשי אלו ותשרי. הגמרא עונה, אימה אדר וחצי ניסן לך, אלו וחצי תשרי יבש. הנה סך הכל שלושה חודשים. איבאיה לאור, לך בזמן לך ויבש בזמן היבש, עודים הלך ויבש בזמן הלך. רש"י, לך בזמן לך, מספור אותם הסבים הגדל באדר וניסן, מאכילים אותו באדר וניסן, ויבש ויבש מספור הגדל באלו ותשרי, מאכילים אותו בתשרי, דלא שחתי לי עד שיעברו עליו כל ימי הקיץ ויבדק בשניהם. או אמרנו האפשרות השנייה זה לך ויבש הכל בזמן הלך, בתקופת הלך. הגמרא עונה, תשמע דאמר רבי אלי בר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיין, אדר וניסן לך, אלול ותשרי יבש. אז זה משמע שלך בזמן הלך ויבש בזמן היבש. אבל הגמרא זה לא משכנע. דילמה פרי דאלול ותשרי מאכילנה לי באדר וניסן. אז לשאלה אין תשובה מוחלטת מצד הגמרא. וכמה מאכילים אותו בכל יום? אמר רבי יוחנן, משום רבי פנחס בן ערובה, כגרוגרת. שיעור גרוגרת. אמר אולה באי במרבה. תשימו לב, סימון חדש בשוליים, יש לנו את הנושא סלש מבנה, צורת ההרגש, כמו שאנחנו מכנים אותו, וכתבנו סדרה של שאלות בעניין זמן אכילת אותו שיעור גורגרת של מספור המרפא המים שבעריים. אז אותו שיעור כגוגרת, שיעור כתעינה בערך, שואלת הגמרא, כגוגרת בסעודה ראשונה, אותו שיעור כגוגרת שהוא אוכל כל יום, האם מדובר בסעודה ראשונה? ממשיך הגמרא בדף למיטט, או דילמה, בכל סעודה וסעודה. אם תמצא לומר בסעודה הראשונה, קודם אכילה או לאחר אכילה, האכילה של המזון הרגיל של הבהמה, הרי אנחנו מדברים על שיעור מאוד קטן כגוררת של אותם עשבים שתיאמנו בשם רפואה. אבל מתי? אם אתה אומר שמדובר בפעם אחת ביום, האם לפני אותו סעודה ראשונה או אחריו? הגמרא הזה עונה, קודם אכילה ודאי מעלי לכסמה. אין שאלה שזה יכול להועיל אם מדובר לפני הסעודה. אז זה לא בעצם השאלה אם לפני אכילה זה מועיל. ידוע שלקיחת תרופות בדרך כלל, אני אומר בדרך כלל, זה לפני האכילה, ולכן הגמרא אומרת ודאי מעלי, ודאי מועיל כסמה, כמו שלוקחים סם דהיינו תרופה. רש"י כותב, שורה ראשונה בקצרות, קודם אכילה ודאי מעלי לי כסמה, כדרך סם שכל אדם שותה סם לרפואה קודם אכילה. אז השאלה בעצם, לאחר אכילה מהי? האם גם זה יחשב בדיקה בעניין המים שבעין או לא? קודם שתייה, ממשיך הגמרא עם שאלתו, עם שאלותיו, קודם שתייה הוא לאחר שתייה. קודם שתייה ודאי מעלי לכסערי. רש"י כותב, קודם שתייה ודאי מעלי לכסערי, שדרך בהמה טהורה לאכול שעורים קודם שתייה. אז כמו ההרגל הזה של אכילת שעורים לפני שתייה, גם התרופה הזאת לפני שתייה תועיל כרפואה. לאחר שתייה מים, ממשיך הגמרא, קשור או מותר? מותר ועדי מעלי לי. קשור מהי? מדובר במצב הבהמה, שאם הבהמה אינה קשורה, זה הכוונה מותר, היא תיאור את הקשר, אז זה ודאי מועיל, כי הבהמה מרגישה יותר טוב במצב כזה. רש"י כותב, דניחא לעלמא, מה לגבי בהמה במצב שהיא קשורה ואוכלת את התרופה? לבדו או עם חברו? עם חברו ודאי מעלי לי. טוב לבהמות, היא חברתית, אז נוח לה בצוותא של עם אחרים, והאכילה הזאת ודאי תועיל לו. לבדו מהי? בעיר או בשדה? בשדה ודאי מעלי לי, זה נוח לבהמה עם האוויר הטוב שבשדה. בעיר מהי? בעיר רבשי, אם תמצא לומר בשדה, גינה הסמוכה לעיר מהי? האם זה נחשב כשדה או לא? תיקו. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, בודקים אותו 3 פעמים בתוך 80 יום. אמר רב נחמן יצחק, ובלבד שיהיו משולשים. שיעורי זמן שמהווים את ה-80 יום יהיו כל פעם, כל בדיקה במשך שליש אותם 80, ובמילים פשוטות כל 27 ימים בערך. רש"י כותב שהוא משולשים לשלושה חלקים שאם יראינו היום יבדקנו מכאן לסוף 26.5 כבר ימים, ועדה ליום 6.20.5 ועדה ליום 27, דרבי 80, כאילו סך הכל 80, לפי שבשלוש זמנים הללו דרך אותו המום לעבור ואינו נראה, והבילי מום עובר. ולכן אם אתה בודק אותו במשך הפרקי זמן האלו ואתה רואה שהוא נשאר, אז אפשר להגיע למסקנה שמדובר פה במום קבוע. רק נזכיר לעצמנו, הבדיקה של ה-80 יום שהזכרנו, מדובר בחרבר. עד עכשיו דיברנו, התמקדנו בבעיית המים הקבועים, למרות שבסדר המשנה מוזכר קודם החרבר, הגמרא עסקה בעניין מים הקבועים בגלל שכדי להוכיח שמשנתנו אליבא דרבי יהודה, אז הבאנו פה ברייתות ופירושים על המשנה בעניין המים. כעת נמשיך בגמרא. בי מיני, תשימו לב אגב שיש לנו שאלה ארוכה, בי מיני פנחס אחווה דמור שמואל משמואל. פנחס הוא אחיו של שמואל, שאל מאחיו שאלה. נוסיף פה רק ששאלתו בשאר קודשים שעיניהם נוטפות ולא בבחור, כי אנחנו נדבר בעניין פדיון, בפדיון פדיון בעל מום שייך בשאר קורבנות ולא בבחור. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו כך: שאלה, כעבור 80 יום ומתברר שהמים קבועים רבי מום, האם הקביעה הוא למפרע או מכאן הוא לבא? נפקא מינה לגבי כסף הפדיון, במי שפדה לאלתר ולא המתינה עד 80 יום, האם שייך בו מעילה מפני שהקביעה למפרע, או אין מעילה מפני שהוא רק מכאן ולהבא? חזרה לגמרא. באי מיני פנחס אחווה דמר שמואל משמואל, אכל ולא איצי. עשינו את התרופה והוא לא נרפא. במילים אחרות, אנחנו מדברים כעת במום קבוע. למפרע אבי מומה או מכאן ולהבא אבי מומה? האם למפרע, זאת אומרת כבר בהופעה הראשונה של הבעיה, נחשב מום, או רק כעבור אותם 80 יום אפשר לקבוע שמדובר פה במום? תיקון, הזכרנו 80 יום בטעות, אנחנו מדברים על הבדיקה של שלושה חודשים של המים הקבועים, והמשנה דיברה על אכילת מספוא לח ויבש, וכעת אנחנו רוצים לדעת, עשינו את הטיפול במשך השלושה חודשים שהזכרנו והוא לא התרפא, האם אפשר לומר שמדובר במים קבועים למפרע או רק כעבור השלושה חודשים? ומה נפקא מינה? אנחנו אמרנו, בואו נתקדם בגמרא, למה נפקא מינה? למימעל, לשון מעילה, למימעל בפדיונו. אמרנו, נחזור על זה, אנחנו לא מדברים על בכור כי אין פדיון בבכור, אבל בשאר קודשים, האם, והוא הפריש את דמי פדיון על ההתחלה, בתחילת הזמן המבדק, בתחילת אותם שלושה חודשים. אי אמרת למפרע הווי מומה, מאיר, אם הוא השתמש באותם כספים שהוא הפריש בהתחלה, הוא עבר על מעילה. כי כבר בהתחלה, אתה אומר למפרע, זה נחשב מום, והוא ראוי לפדיון, והפדיון היה פדיון, כי למפרע זה נחשב מום, ואתה השתמשת בדמי פדיון שהם קדושים, הרי יש איסור מעילה, הנאה, הנאה פרטית, מאקדש. והיא מכאן ולבאה ומומה, המום נקבע רק כעבור הזמן המבדק, כעבור אותם שלושה חודשים, מה שהפרשת בהתחלה לשם פדיון, זה לא פדיון, לא היה מום אז. אז אם השתמשת באותם כספים, לא מעיל. אין מעילה, אין בעיה שם, כי הקודש לא, הקודש לא נתפס על, על הכספים בזמן שעוד לא נחשב כמום קבוע. זו השאלה. קרי שמואל עלי, שמואל קרא על אחיו פנחס הפסוק הבא, פיסחים, מי שצולע, פיסח, בזזו בז. מה הקשר? רשי כותב, קרי שמואל עלי, היקרא, פיסחים בזזו בז, כלומר ביזה במלחמה. דוד דבר שנדד סובלת שיהיו חיגרים בוזזים ביזות, כלומר אתה, אומר על אחיו, אינך מחודד, ושאלת שאלה כזו שאיני יודע תשובה. אז בזה מסתיים הסוגיה, וגם בזה מסתיים השיעור שלנו היום. עד כאן השיעור להיום.